الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, חפתת בחשוון, ערב ראש חודש כסלב. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת עירובין, דף צדיתת, הדף התשעה ותשעים. במסכת עירובין, לומר לך, שישה ימים ושישה דפים לסיום מסכת עירובין על קופי דפיה, בעזרת השם ובישועתו, ביום ראשון הבא עלינו לטובה, ו' וכסלב תשפ"א. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו לעד ולעולמי עולמים. ותלמוד תורה כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היום הזה, חפתת בחשוון תפרי שיוד ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק אייזיק בן רבי יעקב חבר, בעל פתחי שערים בניין עולם ועוד. בשנת תפרי שחפחת עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ידידיה בן רבי רפאל אהרון מונסינייגו, מחבר הספר דבר אמת. בשנת תשנתת עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ירוחם פישל יהושע בן רבי מוישה ישראל ברנשטיין, ראש ישיבת חיי העולם. בשנת תשע"ה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי חיים ברנשטיין, ראש ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים. בשנת תשע"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוב צבי בן רבי ירוחם פישל קרלנשטיין, ראש ישיבת גרודנה באשדוד. ובשנת תשפ עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד צבי בן רבי זאב אורדנטליך, הרב של ביתר עילית, תהא נשמתם צרורה בצרור החיים ובמהרה בימינו, יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ולהבדיל בין חיים לחיים, תלמוד תורתנו נלמד לכבוד ולזכות רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, עמוד התורה והחסד, בריות גופה ונהורה מהליה, בכל עידן ועידן מעתה ועד עולם. ולהתפלל לרפואתם של אמא של חולי עמך בית ישראל בזכות התורה ולומדיה. רפואה שלמה לרבי רחמיאל בן חווה, לרבי אברהם מנחם בן אינדמירה, לרבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, לרבי גרשון בן שרה, לרבי משה בן איטל, ליולדת חווה לאה בת אסתר, לחנה בת אסתר, לחיה פנינה רחל בת נעמי, לחיה שרה בת רחל לאה, לחיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, לגיטה בת רוחמה ולביביאן יוכבד בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשר, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. פותחים כהרגלנו הטוב גם ביום הזה, בו ניצבים אנו שישה ימים ודפים מסיום מסכת עירובין על קופי דפיה, השתבח שמו הגדול לעד. פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה רכ"א, שלא לחלות פאת הכרם משורשי המצווה ודיניה, כתבתי למעלה בסדר זה במצוות פאה במצווה רשט"ז בקצת. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף צדי ח' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי לשינון, סיכום וחזרה בסייעתא דשמיא. כעת נחזור עליהם ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הדין כשקרא בספר בראש הגג ונתגלגל מידו? והתשובה, אם לא הגיע לתוך עשרה תפחים מהקרקע, גוללו אצלו. ולרבי יהודה, אף אם מוגבה מהקרקע כמלוא מחט, גוללו אצלו. ולרבי שמעון, גם אם הוא נח על הקרקע, גוללו אצלו. שאלה שנייה, מה טעמו של רבי יהודה? והתשובה, ברש"י, משום שאין לגזור אלא כשדומה לאיסור תורה, והוא כשנח לפחות ראשו האחד ולא בעודנו תלוי. שאלה שלישית, באיזה כותל מדובר? והתשובה בכותל משופע, אבל בלא כן, כיוון שלא נח, מותר להחזירו לרשות היחיד. שאלה רביעית, מה הדין באיסקופה לרבי יהודה ומדוע? והתשובה, לרבי יהודה הדין כמו בגג, ולרבה מודה רבי יהודה שמותר בזה, כיוון שמדובר באיסקופה הנדרסת על ידי רבים ויש ביזיון גדול, והבא יהיה מבאר שמדובר באיסקופה שהיא קרמלית, ועל כן מודה ברבי יהודה. שאלה חמישית, זיז דלת על דלת תפחים וגבוה 10 תפחים הבולט תחת לחלון, איזה כלים מותר להניח עליו? התשובה, כלים שאם יפלו יישברו, ולכן אין לחוש שמה יפלו לרשות הרבים ויבוא להחזירם. השאלה האחרונה על דף צדיח את הייתה, באיזה אופן מותר להשתמש בו, בזיז, אף שאין בו דלת על דלת תפחים? והתשובה, כשהחלון משלימו לדלת תפחים, שמותר רק כנגד החלון, משום שנחשב כחורי רשות היחיד. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו ודפינו היומי אתמול. דף צדיח במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ערב ראש חודש כסלו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה לישועה ולנחמה. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף צדיח, הדף 99 במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדיח עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוסקת בדין הוצאה מרשות לרשות ובדין טלטול 400 ברשות הרבים. אחד למלמתת מלאכות, זה הוצאה מרשות לרשות כאמור במשנה במסכת שבת בדף ע"ג עמוד א', ובמלאכה זו נאסרה הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. והלכה למשה מסיני שחייבים על העברת חפץ 400 ברשות הרבים כאמור במסכת שבת בדף צדיו עמוד ב'. המשנה מחדשת שמותר לטלטל חפץ ברשות הרבים כשהמטלטל עומד ברשות היחיד וכן להפך. אומרת המשנה השנייה בדף צדיח עמוד ב', עומד אדם ברשות היחיד בבית או על הגג, הוא מתכופף ומטלטל חפץ ברשות הרבים, כלומר נוטלו ממקום בו הוא מונח ברשות הרבים ומניחו שם במקום אחר. ואין חוששים שמא יכניס את החפץ לרשות היחיד ויעבור בזה על איסור הוצאה מרשות לרשות. והוא הדין שלא חששו חכמים שמא יעביר את החפץ 400 ברשות הרבים ויתחייב. וכן עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל חפץ ברשות היחיד ואין חוששים שמא יוציא את החפץ לרשות הרבים. וההיתר הזה הוא אפילו כאשר אין ראשו ורובו ברשות שבה הוא מטלטל. ובלבד שלא יוציא חוץ מ-400, כלומר, אם הוא עומד ברשות היחיד ומטלטל חפץ ברשות הרבים, אז היתר של הטלטול הוא רק בתנאי שלא יעבירנו 400 מהמקום בו הוא מונח. מביאה המשנה את דין, השתנה ורקיקה מרשות אחת לרשות האחרת, לעניין הוצאה מרשות לרשות, וכן את דין רוק הנאסף בפה לעניין העברתו 400 ברשות הרבים. אומרת המשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, כיוון שהוא מוציא את המי רגליים מרשות לרשות. והגמרא לקמן בדף צדיתת עמוד א' תבאר מדוע נחשבת הוצאת מי רגליים מגופו כעקירה ממקום חשוב, וכן בהוצאת רוק המוזכרת להלן. אומרת המשנה, וכן לא ירוק מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, ואם עשה זאת חייב חטאת. רבי יהודה אומר, אף מי שנתלש, מי שנאסף רוקו בפיו ועומד להוצאה מפיו, לא ילך ברשות הרבים 400 עד שירוק, מאחר ורוק הנאסף בפה להוצאה מהפה הוא עומד, הרי הוא נחשב למסע, ואם יעבירנו 400 ברשות הרבים, יתחייב חטאת. ולמרות ששנינו במשנה במסכת שבת בדף צדיבת עמוד א', שהמוציא מרשות לרשות כשהחפץ בפיו פטור, שם מדובר במוציא בפיו כלי וכדומה שאין הדרך בכך, אבל רוק ואוכלים שהרגילות היא להוציאם בפה, חייב. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף צדיח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, מביאה הגמרא שיש שגרסו את המשנה באופן שונה. מתני לי שנה לו רב חיננה בר שלמיה לחייה ברב, כמי דרב, כשהם למדו לפני רב, הוא שנה את דין המשנה שלנו כך, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויטלטל חפץ ברשות הרבים, משום שגזרו חכמים שמא יטעה ויכניס את החפץ לרשות היחיד. ולא שנה לו רב חיננה, כדברי משנתנו שיתירה לעשות כן ואמרה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. אמר לי, אמר לו חייה ברב לרב חיננה, שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר, הנחת את שיטת חכמים, דהיינו תנקמה במשנתנו שהלכה כמותם, ופסקת כרבי מאיר שגזר כאין גזירה זו במשנה לקמן בדף קוף א' עמוד א', דהיינו שאסר על העומד ברשות היחיד ליטול מפתח המונח ברשות הרבים ולפתוח בו דלת ברשות הרבים. כזהירה שמה ישכח ויכניס את המפתח לרשות היחיד. כך שנינו במשנה שם לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים, ברשות הרבים ויפתח ברשות היחיד דברי רבי מאיר. כלומר, לא יעמוד ברשות היחיד ויטול מפתח ברשות הרבים ויפתח בו פתח שברשות הרבים, או להפך. ואף באופן שאין איסור של העברת חפץ 400 ברשות הרבים, וזאת גזירה שמה יכניס את המפתח אליו. מקושיית הגמרא משמע שאין הלכה כרבי מאיר, למרות שנאמר בגמרא לאל בדף ממ"ז עמוד א' הלכה כרבי מאיר בגזירותיו. אין זה לה ברוב הגזירות, אבל לא בכולן. כך אומרים התוספות במסכת שבת בדף י"א עמוד א', דיבור המתחיל לא. אז אם כן, חי הברף שואל את רב חיננה, הנחת את שיטת חכמים תנא קמא במשנתנו שהלכה כמותם ופסקת כרבי מאיר? מבאר את הגמרא, הוא רב חיננה בר שלמאי הסבר מיד סייפה, כשם שהסייפה של משנתנו, כלומר המשנה לקמן בדף קופה א' עמוד א', לגבי פתיחת הדלת במפתח ברשות אחרת רבי מאיר שנה אותה, ואמר שיש לחשוש שמא יכניס את המפתח לרשות שהוא עומד בה, ראי שנה מרבי מאיר, גם משנתנו רבי מאיר שנה אותה, ולכן גרס במשנתנו לא יעמוד. והאיסור מחשש שמא יכניס את החפץ לרשות שהוא עומד בה. אבל מסיקה הגמרא ואלוהי, אין זה כמו שסבר רב חיננה, אלא סייפה המשנה לקמה לגבי מפתח רבי מאיר שנה אותה וריישה, ומשנתנו היא שיטת רבנן חולקים עליו וסוברים שאין חוששים שמא יכניס את החפץ לרשות שעומד בה, ולכן יש לגרוס במשנתנו, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. שנינו במשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציא את החפץ חוץ מארבע אמות. דין המשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, עוסק גם באדם העומד על גג בית הגבוה 10 טפחים מרשות הרבים. ובאופן זה מסתבר שכאשר מטלטלו ומגביאו מעל 10 טפחים באוויר רשות הרבים, כלומר, במקום פטור. אוויר רשות הרבים דינו כרשות הרבים רק עד גובה 10 טפחים, אבל למעלה מ-10 טפחים הוא מקום פטור, כאמור במשנה במסכת שבת בדף קוף עמוד א', שמותר להוציא חפצים ממקום פטור לרשות הרבים ולרשות היחיד, וכן להכניס משם לתוכו, וכן אין שם איסור העברת 4 אמות. ואמרה על כך המשנה, ובלבד שלא יוציא חוץ מ-4 אמות. דנה הגמרא, האם ניתן ללמוד במשנתנו מה הדין כשהוציאו חוץ מארבע אמות, ובין עקירה להנחה עבר החפץ במקום פטור לעניין חיוב קורבן חטאת. מעזרת המשנה אצלנו שאמרה, ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות, מדייקת הגמרא, הוציא, הרי שאם אכן הוציא את החפץ בשוגג חוץ לארבע אמות, חייב חטאת. ואת זה באה תנא להשמיענו במה שאמר, ובלבד שלא יוציא, כלומר, ובלבד שיזהר מלעשות כן, כיוון שזה איסור תורה שיש בו חיוב חטאת. וכיוון שדין המשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, עוסק גם בעומד על גג הבית והקביע את החפץ למעלה מ-10 טפחים שהוא מקום פטור, נמצא שאף באופן זה אם הוציאו חוץ מארבע אמות חייב חטאת. והטעם בזה הוא משום שחיוב מעביר 400 ברשות הרבים הוא על עקירת החפץ בתחילת 400 והנחתו בסוף 400, ואם כן אין טעם לפוטרו מחמת שעבר החפץ במקום פטור בין העקירה להנחה. מבררת הגמרא אם לפי דיוק זה ניתן להעביר ראיה ממשנתנו לדין דומה שאמר רבא בעניין העברת 400. לאמא מסייע לה, האם נאמר שניתן להעביר ראיה מדין זה במשנתנו לדינו של רבא? דאמר רבא במסכת שבת בדף ח' עמוד ב', המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400, והעבירו דרך עליו מעל ראשו, כלומר מעל 10 טפחים, חייב חטאת. ואף שבין העקירה להנחה עבר החפץ באוויר רשות הרבים למעלה מ-10 טפחים שהוא מקום פטור, חייב, וזה כמבואר במשנתנו לגבי מעביר 400, כאשר הוא עומד על גג הבית. דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני וכי שנינו במשנה אם הוציא חייב חטאת? הלא, זה רק דיוק מלשון המשנה שאמרה, ובלבד שלא יוציא חוץ מ-400. אם כן, דילמה, שמה יש לדייק מהמשנה כך, אם הוציא פטור אבל אסור, כלומר, פטור מחטאת אבל אסור לעשות כן לכתחילה, שמה יתאה ויעביר את החפץ 400 למטה מ-10, מבלי להגביאו מעל 10 טפחים. תחיית הגמרא הזו שיש לדייק מהמשנה אם הוציא פטור אבל אסור שייכת רק לעניין מעביר 400 למעלה מ-10, אבל המעביר 400 למטה מ-10 ודאי שיהיה חייב חטאת. מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה הזו. איקא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו באופן אחר. יש לדייק מעזרת המשנה ובלבד שלא יוציא חוץ מ-400. האוציא, הרי שאם עמד על גג ביתו והגביע את החפץ מעל 10 טפחים באוויר רשות הרבים והעבירו 400, פטור מחטאת אבל אסור לעשות זאת לכתחילה. ולכך אמר התנא רק ובלבד שלא יוציא, ולא אמר ואם הוציא חייב חטאת, כדי לומר שיזהר בו לכתחילה, אבל אין בו חיוב חטאת. אם כך למטה ותיופתא דרבא, לפי דיוק זה אם לומר שיש להקשות מהמשנה על דברי רבא, דאמר רבא המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת 4 לסוף 4 והעבירו דרך עליו מעל ראשו למעלה מ-10 טפחים, חייב. אומרת הגמרא, אין להקשות ככה על רבה. מי קטני וכי שנינו במשנה שאם מוציא פטור אבל אסור? הרי כל הדיוק שלנו היה מלשון המשנה. ואם כן דילמה, בהחלט ייתכן לדייק אחרת במשנה, ולומר, אם מוציא חייב חטאת, כדברי רבה. נמצא שלא ניתן לדייק ממשנתנו לחייב או לפתור מחטאת באופן שהעביר ארבע אמות, ובין העקירה להנחה עבר החפץ במקום פטור. וממילא גם לא ניתן להעביר ראיה או לחילופין להקשות על דינו של רבה. שנינו במשנה לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד וכן לא ירוק. דנה הגמרא מה הדין אם שגג וישתין או ירק. אמר רב יוסף עמד ברשות היחיד וישתין ורק את רוקו ברשות הרבים או להפך חייב חטאת. וחשיבותם של מי רגליים מתחייב על הוצאתם היא בכך שראוי לחבס בהם בגד קטן או לחבס בהם קטם. כמה מבואר במשנה במסכת שבת דף פייטי תמוד ב'. מקשה הגמרא והבאינן, הרי כדי להתחייב על הוצאה מרשות לרשות צריך שתהיה עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה טפחים, שהוא מקום חשוב בכדי להחשיב את הנחתו להנחה ואת עקירתו כעקירה ולקה, ואילו כאן לא נעקרו מהרגליים והרוק ממקום שיש בו ארבעה טפחים שהרי נעקרו מגופו, ובטעם הדבר כותבים התוספות שאין רגילות להניח חפץ על מקום שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים, ומן הסתם גם במשכן היה כך. תרץ את הגמרא מחשבתו, הצורך שלו לעקור את המי רגליים והרוק מגופו משווי אלי מקום. עושה את גופו למקום חשוב ונותנת למעשה ההוצאה מרשות לרשות חשיבות של מלאכה, כאילו הקירה היא מעל מקום שיש בו ארבעה טפחים. ומוכיחה הגמרא התירוצה, דהי לו תימה אחי שאם לא תאמר כך, כיצד תפרש עד האמר רבה את מה שאמר רבה במסכת שבת בדף קוף ב' עמוד א'. זרק חפץ בתחילת 400 ברשות הרבים ונח בסוף 400 בפי הכלב, או שנח בפי הכבשן, כלומר שנשרף בעודו באוויר הכבשן על ידי השלהבת, חייב חטאת ולכאורה יש לתמוע, והבעינן הרי כדי להתחייב על עברת 400 ברשות הרבים צריך שתי הנחה על גבי מקום ארבעה טפחים שהוא מקום חשוב ולקה, פי הכלב ושלהבת הכבשן, הרי אין בהם ארבעה טפחים, אלא צריך לומר שמחשבתו משב יהיה למקום. הצורך שהכלב יאכל את מה שזרק לפי וכן רצונו שהחפץ שזרק לכבשן יישרף בשלהבת, עושה את פי הכלב או את השלהבת למקום חשוב, ונותנת למעשה הוא חשיבות של מלאכה כאילו נח החפץ על גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים. החנמי גם כאן במשתין ורק את רוקו מרשות לרשות מחשבתו משב יהיה למקום. הצורך בהכירתה מגופו עושה את גופו למקום חשוב, ונחשב כאילו הייתה כאן הכירה מעל גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים. כותבים התוספות דיבור המתחיל מחשבתו שלא די ברצון של המוציא לעקור או להניח, אלא צריך שתהיה לו הנאה ממה שהחפץ נעקר או נח דווקא שם. כגון בזריקת מאכל בפי הכלב שיש לו הנאה באכילת הכלב, או זורק חפץ בפי הכבשן שיש לו הנאה ממה שנשרף שם. כגון שזרק עץ לתוכו וכן נשתין וירק, יש לו הנאה שמנקה את גופו על ידי הוצאת המי רגליים והרוק. אבל אם זרק מקלות וכדומה שאין לו הנאה מכך, אין אומרים שמחשבתו עושה את המקלות למקום חשוב. דנה הגמרא בעניין אדם העומד ברשות היחיד ומשתין ברשות הרבים ופי אמתו ברשות הרבים, האם חייב או פטור. באי רבה הסתפק רבה, הוא עומד ברשות היחיד ומשתין ברשות הרבים ופי האמה ברשות הרבים, מהו? מה דינו? האם בת הרקירה הזלינן? האם הקובע הוא מקום הקירת המי רגליים והיינו חלל גופו ונמצא שהכרה מגופו העומד ברשות היחיד והניחם ברשות הרבים וחייב? או בת הר יציאה הזלינן? או שהקובע הוא מקום יציאת המי רגליים מהגוף והיינו פי אמתו שהוא ברשות הרבים ונמצא שהעקירה והנחה הם ברשות אחת ופטור. והספק של הגמרא הוא גם לעניין פה ורוק. עומד ברשות היחיד ומושיט פיו לרשות הרבים ויורק שם, האם מקום הפה שהוא ברשות הרבים הוא הקובע ומותר, או שמקום הגוף שהוא ברשות היחיד הוא הקובע ואסור? אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. ולהלכה, כיוון שהגמרא נשארה בספק, פוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק י"ג הלכה ג', היה עומד ברשות זו ופי אמה ברשות שנייה והשתין בה, פטור אבל אסור לעשות כן. מסביר המשנה ברורה שזה משום שהמקום שהמי רגליים נעקר ממנו הוא הקובע, והוא הגוף העומד ברשות אחרת, וכן ברוק הקובע הוא מקום הגוף שממנו נעקר הרוק, והרי הוא כאילו הוציא מרשות לרשות. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן לא ירוק מרשות היחיד לרשות הרבים, רבי יהודה אומר אף מי שנתלש שנאסף רוקו בפיו לא יהלך 400 ברשות הרבים עד שירוק. דנה הגמרא בדעת רבי יהודה באיזה אופן רוק הנמצא בפה אינו נחשב עוד לחלק מהגוף. רוק הנמצא בפה במצבו הרגיל נחשב לחלק מהגוף, ופשוט שרוק שיוצא מהפה אינו חלק מהגוף. יש מצב של רוק שהוא בעודו בפה שעומד להוצאה, ולמצב הזה יש שני שלבים, האחד איסוף הרוק והשני עקירתו ממקומו בפה. איסוף הרוק נקרא במשנה רוק שנתלש, עקירת הרוק בפה נקרא בברייתא איפך ברוק, דהיינו שהפך את הרוק מצד לצד בפי ועקרו ממקומו כדי להוציאו. סוגייתנו דנה בדעת רבי יהודה, האם יש צורך בשני השלבים כדי שהרוק לא ייחשב עוד לחלק מהגוף, או שדי בשלב אחד, דהיינו האיסוף. ובמשנתנו ההבדל להלכה, אם רוק נחשב כחלק נפרד מהגוף, הוא לגבי הוצאה בשבת מרשות לרשות, והיינו שרוק שאינו חלק מהגוף הוא מסע, ואסור להוציא מרשות לרשות אף בעודו בפה. ויש הבדל נוסף לעניין תומה, שאם הרוק אינו חלק מהגוף, הרי הוא משקה ומכשיר אוכלים לקבל תומה. אם הוא חלק מהגוף, אינו נחשב משקה ואינו מכשירם לקבל תומה. שהרי אין אוכל מקבל תומה, אלא אם כן ניתנו עליו אחד משבעת המשקים, שהם יין, דבש, דבורים, שמן זית, חלב, טל, דם ומים. וסימנם יד שחת דם. וכיוון שהרוק הוא תולדת מים, לכן אם אינו חלק מהגוף, הוא נחשב משקה ומכשיר אוכלים לקבל תומה. הגמרא לקמן תקשה סתירה בדברי רבי יהודה משיטתו במשנתנו לגבי הוצאת רוק בשבת מרשות לרשות, לבין שיטתו במשנה במסכת כלים לגבי הכשר אוכלים לקבל תומה על ידי רוק. תמהה הגמרא וחילי רבי יהודה מיד כשנתלש רוקו של אדם בפיו, מאחר ולהוצאה הוא עומד, הוא כבר נחשב כמסע ואסור להילך עמו ארבע עמוד ברשות הרבים, אף על גב דלו אפיך בה, אף שלא הפך את הרוק בפיו לעוקרו ממקומו כדי להוציאו, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת כלים פרק ח' משנה י' בעניין רוק שבפה, אם יש עליו תורת משקה להכשיר פירות לקבל תומה, היה אוכל דבילה, תהנה יבישה של תרומה בידיים מסואבות, כלומר בסתם ידיים כמות שהם בלא נטילת ידיים, היינו ידיים שהשיח דעתו מלשומרן שלא תיגענה בתומה, ולא הכוונה לידיים טמאות ממש שידע שנגע בהם תומה. הם נקראות סתם ידיים לפי שאינו יודע הם נטמאו עם לב, ולא נטלן במים לטהרן, כי גזרו חכמים עליהם על הידיים להיות שניות לתומה, וממילא הם מטמות את התרומה. והכניס את ידו שהיא שנייה לתומה לתוך פיו, כדי ליטול משם צרור אבן קטנה ונגע בידו בדבילה, רבי מאיר מטמא את הדבילה שבפיו, משום שהרוק שנאסף בפיו בשעת הלעיסה הוא משקה והכשיר את הדבילה לקבלת תומה והיא נטמאת מידו. ורבי יוסי מתאר כי לדעתו כל עוד שהרוק בפה אינו נחשב משקה אלא הוא חלק מגופו של האדם, ואם כן לא הוכשרה הדבילה לקבל תומה. רבי יהודה אומר, איפך בה, אם איפך את הרוק מצד לצד בפיו ועקרו כדי להוציאו, תמת מעד ועילה, כיוון שהרוק נעשה משקה והכשיר את הדבילה לקבל תומה. וכשהכניס ידו לפיו, נטמאה הדבילה מידו. אבל לא ייפך בה, אם לא ייפך את הרוק בפיו כדי להוציא את האור, הדבילה תאורה. כיוון שהרוק לא נעשה משקה ולא הוכשרה הדבילה לקבל תומה. מוכח ששיטת רבי יהודה היא, שדווקא רוק שנעקר ממקומו אינו נחשב עוד לחלק מהגוף, ואילו במשנתנו סובר רבי יהודה, שהרוק אינו נחשב לחלק מהגוף כבר משנאסף. תרץ את הגמרא מרבי יוחנן מוחלפת השיטה. כלומר, רבי יהודה חזר בו מדבריו במשנתנו, והוא סובר שדווקא אם ייפך ברוק, לא ילך עמו ארבע עמוד ברשות הרבים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, ריש לקיש אמר לעולם לא תחליף. אין צורך לומר שרבי יהודה חזר בו ממה שאמר במשנתנו. ואחר במאי עסקינן, כאן במשנתנו במאי אנו עוסקים בכיחו, בליחה שנתלשה מגופו לפיו מחמת חולי השיעול, שאף שלא ייפך בה, עומדת היא להוצאה מפיו, ומשום כך אמר רבי יהודה שכבר משנאספה בפיו, נחשבת למסע. מקשה הגמרא על תירוצו של ריש לקיש. והתניא רישנינו בברייתא רבי יהודה אומר כי חו ונתלש לא ילך ארבע אמות עד שירוק. מהי לאו רוק ונתלש? מהי כוונת הברייתא? האם אין כוונתה לשני דברים? כלומר, שאם יזדמן לו בפיו כי אחו רוק שנאסף בפיו, לא ילך ארבע אמות עד שירוק. נמצא שגם ברוק אמר רבי יהודה שאין צריך שיהיה בו היפוך. וחזרה הסתירה מדבריו של רבי יהודה האמורים במשנתנו למה שאמר רבי יהודה במשנה במסכת כלים. תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת הברייתא לשני דברים, אלא כוונתה לדבר אחד, כלומר, כיחו ונתלש לא ילך עמו ארבע עמות ברשות הרבים, ואף שלא ייפך בו. אבל ברוק, זה דווקא אם ייפך. ממשיכה הגמרא ומקשה, והתניא הראשונינו בברייתא, רבי יהודה אומר, כיחו שנתלש וכן רוקו שנתלש, לא ילך ארבע עמות עד שירוק, הרי מפורש בברייתא שגם ברוק לא מצריך רבי יהודה היפוך, אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה, אלא ברור שעלינו לחזור לתירוצו של רבי יוחנן, שרבי יהודה חזר בו ממה שנאמר במשנתנו. לאחר שעסקה הגמרא בדין כיח לעניין הוצאה בשבת, נביאה הגמרא מאמר העוסק בכיח לעניין כבוד רבו. אמר ריש לקיש, אדם שהשתעל ואלה כיח בפני רבו חייב מיתה בידי שמיים, שנאמר בין הדברים שאומרת התורה על עצמה, כל משנאי אהבו מוות. פסוק בספר משלי פרק ח', פסוק ל"ו. וזה פסוק המסיים את הפרק בו הובאו דבריה של התורה, שבאותו פרק נאמר, השם קנני ראשית דרכו ופירושו, שאומר את התורה, הקדוש ברוך הוא ברא אותי קודם בריאת העולם. וגם שאר הפסוקים בפרק הזה הם דבריה של התורה. דורשת הגמרא, אל תקרי מסנאי אלא מסניאי. כלומר, הפסוק אינו עוסק בשונאי התורה עצמם, אלא במי שמסניא את התורה על אחרים. ואומר את התורה, אלה המסניאים אותי על ידי דברים מאוסים ששייכת בהם ענינות דעת. אז הם אהבו מוות, כלומר אוהבים הם את המוות ומאבדים את נפשם. והיינו, הקיח בפני רבו שעושה דברים מעושים בפני רבו ועל ידי כן מזלזל בתורה, שהרב המלמדו הוא התורה עצמה. כך אומר פירוש רבינו ישמעאל בן חכמון. שואלת הגמרא והמיינס אניס, הרי הוא אנוס להשתעל והקיח בא לפיו על כורחו על ידי חוליות צינה. משיבה הגמרא, קיח ורק כאמרינן. כשהוא ירק את הקיח בפני רבו, על זה נאמרו דברינו. שעל כך הוא לא אנוס, שהיה לו לרוק אותו, אחר שהסתלק מלפני רבו, או להבליאו בקסותו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צדיתת עמוד א'. משנתנו דנה באדם העומד בשבת ברשות אחת ומושיט צברו לרשות אחרת כדי לשתות שם, ומבאר את המשנה את האופן האסור והמותר בזה. אומרת המשנה בדף צדיתת עמוד א', לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה משקה בכלי ברשות הרבים על ידי שיושיט צברו לרשות הרבים, כי גזרו חכמים שמא יכניס אליו את הכלי והתחייב חטאת. והחשש הוא שמא יעקור את הכלי מתחילה על דעת להכניסו, שאם החשש הוא שאחר שעקר את הכלי כדי לשתות ממנו ימלך להכניסו, אין בזה חיוב חטאת אלא איסור דה רבנן, כיוון שלא הייתה עקירה משעה ראשונה על מנת להכניסו, כמבואר במסכת שבת, דף ה' עמוד ב', כך אומר הריטב"א. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד שמא יוציא אליו את הכלי, אלא אם כן הכניס ראשו ורובו, ראשו ורוב גופו למקום שהוא שותה, שבאופן זה לא חששו שיעביר את הכלי מרשות לרשות, כי הכנסת ראשו ורובו היא עיקר להזכירו שהיום שבת. במשנה לאל בדף צדיחת עמוד ב' שנינו שאסור לעמוד ברשות היחיד ולהשתין ברשות הרבים, וכן להפך, שואל אהבת איתן, מדוע הקדים מתן ההשתנה לשתייה שלא כפי הסדר, והוא מתרץ שהשתנה מרשות לרשות היא איסור דאורייתא. כמבואר לאל בדברי רב יוסף, אבל השתייה מרשות לרשות אינה אלא איסור דרבנן, כי חששו חכמים שמא יכניס את הכוס ששתה ממנה לרשות היחיד או להפך, ולכן הקדים מתן את המשנה שעוסקת באיסור דאורייתא למשנה שלנו שעוסקת באיסור דרבנן. והאון השיר כתב שהתנא רמז לנו בזה שצריך לנקות גופו מן המי רגליים קודם שישתה, כנאמר במסכת שבת דף מ"א עמוד א' לעניין האכילה. הנצרך לנקבה ואכל, דומה לתנור שהסיקו על גבי אפרו. וזהו תחילת ריח זוהמה, כלומר שכל גופו מזוהם בזיעה תמיד. מביאה המשנה עכשיו דין נוסף שיש היתר לאיסורו על ידי הכנסת ראשו ורובו. אומרת המשנה, וכן בגת, כלומר גם לעניין איסור שתייה מיין שבגת, כאשר האדם עומד מחוץ לגת ומושיט את צברו לגת כדי לשתות מהיין שבו, צריך שיהיה ראשו ורובו בגת, כפי שתבהר הגמרא. והגמרא תדון, בעצם אביי ורבא ידונו אם דין זה נאמר לעניין שבת או לעניין מעשר, כלומר לעניין שתיית הרי מיין שבגת בלא לעשרו. זוהי המשנה שלנו בדף צדיתת עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, גזירה שמא יכניס אליו את הכלי. תמהה הגמרא על כך מהאמור בגמרא לעיל על המשנה הקודמת. לעיל בדף צדיחת עמוד ב', שנינו במשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, וביארה הגמרא שזוהי דעת רבנן הסוברים שאין לחשוש שמא יכניס את החפץ לרשות שעומד בה, וחולקים בזה על רבי מאיר הסובר לקמן בדף קופה א' עמוד א', שאסור לאדם העומד ברשות אחת ליטול מפתח הנמצא ברשות האחרת ולפתוח שם את הדלת, גזירה שמא יכניס את המפתח אליו. ומאחר ששנינו במשנתנו שלא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, גזירה שמא יכניס אליו את הכלי, תמהה הגמרא ריש הרבנן וסייפה רבי מאיר. המשנה הקודמת היא שיטת רבנן החולקים על רבי מאיר, ומשנתנו היא שיטת רבי מאיר. הרי זה דוחק לומר ששנו שתי משניות זו אחר זו וסתמו משנה אחת כרבנן ואחת כרבי מאיר. ולכאורה היה ניתן לתרץ ולומר שגם משנתנו היא כשיטת חכמים, ומודים חכמים לדין משנתנו שאסור לעמוד ברשות אחת ולשתות ברשות אחרת, ולא מחמת הגזירה שמא יכניס את הכלי לרשות שעומד בה, אלא מחמת שתיית המים עצמם, שנחשבת להכנסה מרשות לרשות, שעוקר את המים מרשות אחת ומניחם בגופו העומד ברשות אחרת, כמו בעומד ברשות היחיד ומשתין, או יורק את רוקו לרשות הרבים, שמודים חכמים בזה שאסור. אבל אין לומר כן, כיוון שבמשתין או יורק את רוקו, המי רגליים והרוק יוצאים מגופו העומד ברשות אחת ונחים ברשות אחרת, ונמצא שעקר ברשות אחת והניח ברשות אחרת, אבל העומד ברשות אחת ושוטה ברשות האחרת, הרי פיו נמצא ברשות שהוא שוטה בה, ומיד כשהמים נכנסים לפיו, נעשתה הנחה. ונמצא שהכירה והנחה היא ברשות אחת. התוסות לאל בדפחף עמוד א' בדיבור המתחיל לא ביירו בזה בשם רשי באופן אחר. והיינו שאף שהמים חוזרים ונבלעים במעב ומעב נמצאים ברשות אחרת, מכל מקום אין זו הוצאה מרשות לרשות, כי כיוון שהמים נחו בפיו, שהוא מקום פטור קודם שנחו במעב, אז זה נחשב שהם נחו בפיו, אבל בעומד ברשות היחיד ויורק ברשות הרבים, אין פיו נחשב מקום פטור, כיוון שפיו וגופו נמצאים ברשות אחת. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור היא קשתה, המשנה הקודמת היא כשיטת רבנן החולקים אל רבי מאיר, והמשנה שלנו, הסייפה בעצם, היא שיטת רבי מאיר, וזה דוחק לומר ששנו שתי משניות זו אחר זו וסתמו אחת כרבנן ואחת כרבי מאיר. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, בחפיצין שצריכין לו ודברי הכל. בחפצים שהוא צריך אותם גם חכמים מודים שאסור לאדם העומד ברשות אחת לטלטלם ברשות אחרת. זאת משום הגזירה שמה יכניסם אליו. ולכן במשנתנו העוסקת בעניין שתייה, כיוון שהוא צריך את המשקים כדי לשתותם, גם חכמים מודים שיש לגזור שמה יכניסם אליו. ונמצא שגם הסייפה היא כשיטת רבנן. וגם אם המשקים נמצאים בכלים שאינם נעים, כיוון שהוא צריך את המשקים, יש לגזור שמה יכניסם. כך אומר רבית יוסף באור החיים סימן, שינון בשם רשי. אילו הרמב״ם בלכות שבת פרק תדווה ולכה בית פוסק, שהחשש שמה יכניס את הכלי אליו הוא רק בשוטה בכלים נעים. וזוהי כוונת רב יוסף במה שאמר בחפיצין שצריכין לו, אבל בשוטה בכלים שאינם נעים לא חששו שמה יכניסם. מסתפקת הגמרא עם האיסור לעמוד ברשות אחת ולשתות ברשות אחרת, וגם כשרשות אחת מהן היא קרמלית. קרמלית זה מקום שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, והוא מקום שרחב 4x4 טפחים ואין בו מחיצות בגובה של 10 טפחים, ואינו משמש להילוך רבים, כגון ים ושדה וכדומה שאין עוברים בהם רבים, וכן מקומות ברשות הרבים שאינם נוחים להילוך, כגון בין החנויות של הסוחרים, כאמור במסכת שבת בדבב עמוד א', ומן התורה מותרת ההוצאה מרשות היחיד ורשות הרבים לקרמלית ולהפך, אבל חכמים גזרו בקרמלית שיהיה אסור להוציא ולהכניס ממנה לרשות היחיד ולרשות הרבים או להפך, שמא יטעו ויבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים שהם רשויות דאורייתא. וכן גזרו בה שתהיה כרשות הרבים לעניין שאסור להעביר בה חפץ 400. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה קרמלית מהי? מה הדין בקרמלית? האם גם בה גזרו שלא יעמוד אדם בקרמלית וישתה ברשות היחיד או ברשות הרבים וכן להפך, אף שאיסור ההוצאה בה הוא רק מדרבנן? או שאסרו כן רק ברשות היחיד וברשות הרבים שאיסורה מן התורה. אמר אביי, היא, כמו שאמרו במשנה לגבי רשות הרבים ורשות היחיד שאסור לעמוד ברשות אחת ולשתות ברשות האחרת, כך הדין גם בקרמלית שאסור לעמוד בה ולשתות ברשות הרבים ורשות היחיד. אמר רבא, איך ניתן לומר כן? הרי אי גוף הגזירה, האיסור להכניס מרשות הרבים ומרשות היחיד לקרמלית ולהפך אינו אלא גזירה מדרבנן, ואם כן אפילו אם אכן יכניס את הכלי, יהיה איסורו רק מגזירה דרבנן. ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, וכי נעמוד אנחנו ונגזור גזירה נוספת שלא יעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים וישתה בקרמלית, שמה יכניס את הכלי אליו, הרי זו גזירה לגזירה. והטעם שלו גוזרים גזירה לגזירה, משום שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חי פסוק למד, ושמרתם את משמרתי, דורשת הגמרא במסכת מועד קטן בדף ה' עמוד א', עשו משמרת למשמרתי, כלומר חכמים מצווים לעשות משמרת לתורה, על ידי שיגזרו גזירות שמרחיקות את האדם מאיסור תורה, לעשות גדר שמרחיק מן האיסור. יש לדייק מן הדרשה הזו, עשו משמרת למשמרתי ולא משמרת למשמרת. דהיינו שלא יגזרו גזירות כדי לחזק גזירות אחרות. כך הסברו של רשי במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אמר רבי ימינה אמינא לה, מניין למדתי לומר שגם בקרמלית גוזרים שמה יביאנו אצלו, מדקתני ממה ששנינו במשנתנו, וכן בגת. ועל כורחנו צריכים לנו לומר שהגת היא קרמלית, וכגון שמחיצותיה גבוהות משלושה טפחים ועד 10 טפחים, כי אם אינן גבוהות לפחות 3 טפחים, והיא רשות הרבים, כגון שדורסים עליה רבים, או שהן גבוהות 10 והיא רשות היחיד, וכוונת המשנה לומר שלא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים או להפך. ואלו כבר שמענו זאת מתחילת דבריה של המשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. אלא ודאי, הגת הזו היא קרמלית. וחידשה המשנה בדין הזה שלא יעמוד אדם ברשות הרבים ויושיט את צווארו לגת שהיא קרמלית וישתה מהיין, לפי שגם בקרמלית גזרו. ואילו רבא אמר, אין ראיה מהמילים במשנה וכן בגת שגזרו גם בקרמלית, כיוון שהן לא נאמרו לעניין שבת, אלא לעניין שתיית הרי מהיין שבגת בלי להפריש מעשר. וכן אמר רב שישת שהמילים וכן בגת נאמרו במשנה לעניין מעשר. ומיד מביאה הגמרא את המשנה בה נאמר דין גת לעניין מעשר. פירות שלא נגמרה מלאכתם, וחכמים קבעו בכל פרי מהו גמר מלאכתו, כאמור במסכת מעשרות פרק א', אם כן, פירות שלא נגמרה מלאכתם, מותר מן התורה לאכול מהם בלי לעשר, וחכמים אסרו לאכול מהם אכילת קבע והתירו אכילת הרי. מקום עשיית היין, יש בו מקום שבו דורכים את הענבים, ובור שאליו זורם היין היוצא מהדריכה. גמר מלאכת היין הוא בירידתו לבור, וכל עוד היין נמצא במקום הדריכה, מותר לשתות ממנו שתיית הרי מבלי לעשרו, כיוון שלא נגמרה מלאכתו. אם כן, נאמר במשנה במסכת מעשרות פרק ד', משנה ד', משנה עוסקת בדין שתיית הרי ושתיית קבע לעניין חיוב מעשר. שותין על הגת, כלומר רשאי אדם לעמוד בתוך הגת ולשתות מהיין קודם שירד לבור שעדיין לא נגמרה מלאכתו, בין אם מזג את היין במים חמים ובין אם מזגו בצונן במים צוננים. בזמנם היין היה חזק מאוד והיו מוסיפים מים ליין כדי שיוכלו לשתותו. לפעולה הזו קוראים מזיגת היין. ופטור מן המעשר שכל זמן שלא הוציא את היין מחוץ לגת, אין זו שתיית קבע אלא שתיית הרי. אילו הם דברי רבי מאיר. אבל אם הוציא את היין מהגת, הרי שאין בדעתו שאם יישאר לו יין בכוסו יחזירנו לגת, לכן נחשבת שתייתו שתיית קבע וחייב במעשר, אף שלא ירד היין לבור ולא נגמרה מלאכתו, ודעתו להחזיר את הנשאר היא סיבה להחשיב את השתייה כשתיית הרי. כמבואר בשיטת חכמים בהמשך. ואף שהבישול באש קובע חיוב למעשר, כמבואר במשנה שם במסכת מעשרות בפרק ד' משנה א', נראה שזה דווקא ברותח שהיד סולדת בו, וכאן מדובר במים חמים שאין היד סולדת בהם, אומר התפארת ישראל. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אליעזר בר צדוק מחייב במעשר עם מזגו במים בין חמים בין צוננים, משום שלדעתו המזיגה במים מחשיבה את השתייה לקבע ולא מועילה עמידתו בגת להחשיבה כהרי. וחכמים אומרים על החמין, אם מזג את היין במים חמים חייב במעשר, כי המזיגה במים חמים מוכיחה שבדעתו לשתות את כל היין שמזג, שהרי אם לא ישתה את הכל הוא כבר לא יוכל להחזירו את הנותר לגת, כיוון שהמים החמים מקלקלים את היין, ולכן נחשבת מזיגתו מזיגה של שתיית קבע. ואילו רבי מאיר סבר שאומנם ייתכן שיתקלקל ויחמיץ היין שבגת אם יחזיר את הנותר, אבל מכל מקום כיוון שיכול להחזיר את הנותר, כן נחשבת שתייתו כשתיית הרי ופטור מן המעשר. אומרים חכמים ועל הצונן, אבל אם מזג את היין במים צוננים, פטור ממעשר מפני שמחזיר את המותר, כלומר ייתכן שישתה מעט מן היין ויחזיר את הנותר לגת, ולכן כל מה שהוא שותה נחשב כשתיית הרי ופטור מן המעשר. והמאירי מביא בשם יש מפרשים, שחמין הכוונה שהוציא את היין מהגת כדי לשתותו בסעודה שאוכלים בה דברים חמים, שהדרך היא לשתות ביין בדרך קבע. וצונן היינו שהוציא את היין כדי לשתותו בסעודה שאוכלים בה מאכלים צוננים, ואין הדרך לשתות בה יין דרך קבע. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות שם במסכת מעשרות מפרש שמה שחייבו חכמים במזיגת חמין, היינו משום שהבישול קובע חיוב למעשר. אומר הקרן אורה של דבריו של הרמב"ם, לא גורסים כאן במשנה מפני שמחזיר את המותר, כיוון שאין זה טעמם של חכמים. אם כן יוצא שבמשנה שלנו ששנינו בה וכן בגת וביה רבה שדין זה אמור לעניין מעשר, כך ביור המשנה, כמו שלעניין שבת. לא יעמוד אדם ברשות אחת וישתה ברשות אחרת, אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, כי בהושטת הצוואר בלבד יש לחשו שמא יביא את הכלי לרשות שעומד בה. כך גם בגת לעניין מעשר, לא יעמוד אדם על גבי קרקע מחוץ לגת ויושיט צווארו לגת וישתה בלא לעשר. מדין שותה בגת שפטור ממעשר כיוון שישתיית הרי. אלא אם כן הכניס ראשו ורובו לתוך הגת, כי בהושטת הצוואר בלבד יש לחשו שמא יוציא את היין מחוץ לגת וישתה, ושתייתו שם היא שתיית קבע שחייבת במעשר ונמצא ששותה טבל. וכיוון שלא חילקה משנתנו באופן מזיגת היין, משמע שאם הכניס ראשו ורובו מותר בין בחמין בין בצונן, הוא כשיטת רבי מאיר. ולא אמר שכתב שאין הכרח להעמיד את דברי המשנה וכן בגת דווקא כרבי מאיר, אלא ניתן יהיה להעמיד אותם אף כרבנן, והחילוק בין מושיט צווארו למכניס ראשו ורובו לעניין מעשר הוא במזיגת צונן. ראינו שאפילו אם מזגו בצונן, שמותר לשתות ממנו הרי בגת בלא לעשר, מכל מקום אם מושיט רק את צווארו לגת ולא את ראשו ורובו, אסור לשתות מהיין בלא לעשר, שמא יוצא מהיין לחוץ ושם מתחייב במעשר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף צדית עמוד ב'. בזמנם היו גגות הבתים ישרים, לא בשיפוע, והייתה עליהם שכבת טיט, באופן שעל ידה נוצר שיפוע מועט לכיוון שפת הגג, ומחמת כן זרמו מי הגשמים לשם. בשפת הגג העמידו נסרים לעצור את המים שלא יורדו על הכותל, ובהם היו מרזבים קטנים, נקבים רבים, שדרכם היו המים יוצאים מהגג. מתחת לשפת הגג היה קבוע בשיפוע לאורך הקיר כעין מרזב הנקרא מזיחילה. מים הניגרים מן הנערות וכן המעיינות הנובעים הניגרים על הארץ נקראים זוחלין, מלשון זוחלי אפר שפירושו נחשים ושרצים הניגרים על הארץ. לכן נקרא המקום שיורדים בו המים מזחילה. כך מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות וכן המאירי. המים שיצאו מהנקבים היו נאספים במזחילה וממנה היו מקלחים לרשות הרבים. ולא רצו שהמים ישפכו מהגג למטה, משום שבאופן זה היו המים ניגרים על הכותל ומזיקים אותו. בדרך כלל היה פי המסחילה שממנו מקלחים המים סמוך לשפת הגג פחות משלושה טפחים. ולכן המסחילה נחשבת מחוברת לגג והיא נחשבת לרשות היחיד כדין הגג. והטעם משום לבוד מחובר, ודבר זה למדנו מהלכה למשה מסיני, שכיוון שהוא רחוק פחות משלושה טפחים מהגג, נחשב הדבר כאילו הגג מתארך ומגיע עד המסחילה. יש שלא היום משתמשים במסחילה להוצאת המים מהגג, אלא הגג היה מעט משופע באופן שכל המים היו ניגרים למקום אחד בקצה הגג, ושם היו מתקינים מרזב, צינור בלשון המשנה, שקצהו האחד בגג וקצהו השני שדרכו מקלחים המים, בולט להעביר רשות הרבים, לפחות משלושה טפחים מהגג, כדי להרחיק את כילוח המים מהקיר כמה שיותר. וההבדל שביארנו בין המסחילה ובין צינור, אינו אלא משום שכך היה בזמנם, אבל המסחילה שפי הרחוק שלושה טפחים מהגג, דינה כדין צינור. וצינור שפיף סמוך לגג בפחות משלושה טפחים, דינו כדין מסחילה. כך אומר רבינו יונתן. המשנה הראשונה בדף צדיתת עמוד ב' עוסקת באדם שעומד ברשות הרבים ורוצה לקלוט מי גשמים היורדים מגג הבית ומקלחים לרשות הרבים. אומרת המשנה הראשונה בדף צדיתת עמוד ב', קולט אדם מי גשמים המקלחים מן המסחילה כשהוא עומד ברשות הרבים וקולט את המים בידו או בכלי, כשהם בגובה של למטה מעשרה טפחים. ואף שהמסחילה היא סמוכה לגג בפחות משלושה טפחים, ואם כן המים שבמסחילה נחשבים שהם ברשות היחיד. אבל כיוון שהוא אינו מצרף את הכלי למסחילה אלא קולט את המים מהאוויר, וכשהמים באוויר הם אינם נחשבים שהם ברשות היחיד, לכן מותר לקלוט אותם מהאוויר. ופשיטה שמותר לקלוט מהמסחילה כשהיא גבוהה יותר מעשרה טפחים, שהרי למעלה מעשרה טפחים מרשות הרבים, זה כבר לא רשות הרבים אלא מקום פטור. ומה שנקטה משנתנו למטה מעשרה טפחים זה משום הדין שבסיפה, שהוא רק באופן של פחות מעשרה טפחים, כך אומר רש"י. אבל אסור להצמיד את פיו או את הכלי לקצה המסחילה ולקלוט שם מים. גם אם קצה המסחילה אינו גבוה, עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים. והטעם משום שהמסחילה נחשבת רשות היחיד, גם אם אינה רחבה ארבעה טפחים, כמו הגג, שהרי היא סמוכה לגג שהוא רשות היחיד בפחות משלושה טפחים. והרי זה כמוציא מים מרשות היחיד ומביאם לרשות הרבים שבה הוא עומד. ולכאורה משמע מרש"י, כך כותב הבית יוסף באור החיים סימן שינון א', שיש בזה חיוב תורה, שהרי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל הרמב״ם הלכות שבת פרק ט"ו הלכה ג' כתב שאין חיוב חטאת על כך משום שהמים זורמים כל העת ואינם נחים ואין כאן עקירה. ומשמעות לשון רש"י שהאיסור הוא דווקא להצמיד את הפה או את הכלי לפי המסחלה. אבל כשלא מצמיד את פיו אלא רק מקרב את פיו למזחלה במרחק של פחות משלושה טפחים, מותר. מסיים את המשנה ואומרת, ומן הצינור שפיו מרוחק מהגג שלושה טפחים, מכל מקום שותה. כלומר, אם פי הצינור נמצא בתוך עשרה טפחים מהקרקע של רשות הרבים, מותר אף לצרף, כלומר להעמיד את פיו או את הכלי לפי הצינור ולקלוט כך את המים. להצמיד את הכלי לסוף המרזף שירד מן הגג. והטעם שכיוון שפי הצינור מרוחק מהגג שלושה טפחים ומעלה, וגם הצינור עצמו אינו רחב ארבעה טפחים, נחשב פי הצינור מקום פטור ומותר להוציא ממקום פטור לרשות הרבים. אבל אם היה פי הצינור רחב ארבעה על ארבעה טפחים, היה נחשב לקרמלית והיה אסור מדרבנן ליטול ממנו מים ולהניחו לרשות הרבים. אבל אם פי הצינור נמצא מעל עשרה טפחים מהקרקע של רשות הרבים, מותר לקלוט מים מהאוויר כמו במסחלה, אבל אסור להצמיד את פיו או את הכלי לפי הצינור ולקבל ממנו את המים. משום שחכמים חששו שמה יהיה הצינור רחב ארבעה טפחים ודינו רשות היחיד, ונמצא שמוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים. מוסיף רש"י שכאשר פי הצינור למטה מעשרה טפחים, לא חששו חכמים לכך משום שגם אם יהיה פי הצינור רחב ארבעה טפחים, דינו ככרמלית ואיסור הוצאה ממנו לרשות הרבים אינו אלא מדרבנן. זו המשנה הראשונה בדף צדיתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא דנה בעניין קליטת מים מהמסחילה, שנינו במשנה, קולט אדם מן המסחילה שפי הגבוה פחות מעשרה טפחים מקרקע רשות הרבים. מדייק את הגמרא, קולט, אין, אבל מצרף לא. כלומר, המשנה התירה דווקא לקלוט מים המקלחים מהמסחילה לאחר שהגיעו לאוויר, אבל לא התירה המשנה לצרף את פיו או את הכלי לפי המסחילה ולקבל ממנה את המים. וכאמור, שוב אנו אומרים שמסחילה הכוונה לאותו מרזב שהולך בצורה מאוזנת מתחת לגג. ואומרת הגמרא, מה איתה, מדוע צירוף אסור? אמר רב נחמן, אחא כאן במשנתנו, במסחילה קבועה בקיר הבית פחות משלושה סמוך לגג עסקינן. המסחילה אינה נמוכה מגג הבית יותר משלושה טפחים. פחות משלושה טפחים היא נמצאת. לכל פחות משלושה סמוך לגג, כגג דמי. דינו כדין הגג, כלומר רשות היחיד, ואם יצמיד לכלי ויקלוט, נמצא שמוציא את המים מתוך המסחילה שנחשבת לרשות היחיד אל רשות הרבים. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שכל הסמוך לגג פחות משלושה טפחים דינו כגג, והקולט שמיים המקלחים מהגג דינו כקולט מהגג עצמו שנחשב לרשות היחיד. תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא שעוסקת בשני בתים של שני בני אדם הצמודים זה לזה, אלא שגג של אחד הבתים גבוה עשרה טפחים מן הגג הסמוך לו. ומדובר שבעלי הבתים לא עשו עירובי חצרות, ולכן אסור להוציא חפץ מגג חברו ולהביאו לגגו. עומד אדם בעליו של הבית הנמוך ברשות היחיד, כלומר על גגו, מגביע את ידו למעלה מעשרה טפחים עד שידו מגיעה לפחות משלושה טפחים סמוך לגג של חברו, וקולט את המים הנשפחים מגג חברו, ובלבד שלא יצרף את ידו לגג ויקלוט את המים. וזו ראיה לרב נחמן, שצינור הסמוך לגג פחות משלושה טווחים דינו כגג, והמצרף ידו לשם וקולט כמצרף וקולט מהגג. והברייתא נקטה שגג חברו גבוה מגגו עשרה טפחים, משום שבפחות מעשרה טפחים שיטת רבי מאיר במשנה לאל בדף פי"ט עמוד א', שמותר לטלטל מגג של חברו לגגו אף שלא ירבו בעלי הבתים. וכשגג אחד גבוה עשרה טפחים מגג חברו, אז גם לרבי מאיר אסור לטלטל מזה לזה. אומרת הגמרא תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, לא יעמוד אדם בעליו של הבית הנמוך ברשות היחיד, כלומר על גגו, ויגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות משלושה טפחים סמוך לגג של חברו, ויצרף את ידו את הכלי לגג חברו ויקלוט את המים, אבל קולט הוא מעביר את המים הנשפחים מהגג ושותה. דנה הגמרא באופן היתר לצרף כלי לצינור. שנינו במשנה, קולט אדם מים מן הצינור המרוחק מהגג שלושה טפחים מכל מקום שותה, בין אם קולט מעביר בין אם מחבר את הכלי לפי הצינור. תנא שנינו בברייתא, אם יש בצינור ארבעה על ארבעה טפחים, אסור לצרף את הכלי לפי הצינור ולקבל משם מים, אף אם פי הצינור נמצא בתוך עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים. למה? מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות, שהרי הצינור הוא קרמלית, והוא מוציא מים מקרמלית אל רשות הרבים. אם כן, לסיכום הסוגיה נאמר כך, קליטה לעולם מותרת אפילו במסחלה שפיה סמוך לגג בפחות משלושה טפחים, אפילו למעלה מעשרה טפחים, וצירוף במסחלה אסור אפילו בפחות מעשרה טפחים. אבל צינור שפיו מרוחק מהגג שלושה טפחים, צירוף מותר רק אם אינו רחב הצינור ארבעה טפחים ופיו למטה מעשרה טפחים. אבל למעלה מעשרה טפחים אסור אפילו שאין בו ארבעה טפחים. גזירה משום צינור שיש בו ארבעה טפחים שהוא רשות היחיד ויניח ברשות הרבים, ויבוא לעבור על איסור הוצאה מרשות לרשות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה השנייה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף צדי ט' עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדליית מים מבור הנמצא ברשות הרבים לתוך בית העומד סמוך לו, וכן בהשלכת שופכין מהבית להשפע העומדת ברשות הרבים. אומרת המשנה השנייה בדף צדיטת עמוד ב', בור מים הנמצא ברשות הרבים סמוך לבית וחולייתו, תלולית האפר שעל שפת הבור גבוה עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים. במקרה כזה משלשלים דלי מחלון הבית שעל גביו שעל גבי הבור לתוכו, וממלאים הימנו בשבת, ומכניסים את הדלי עם המים לבית, משום שהבור הוא רשות היחיד ומותר להכניס מרשות היחיד לרשות היחיד. תכף נראה בגמרא מה החידוש בדין הזה. השפעה נמצאת ברשות הרבים סמוך לבית שגבוה עשרה טפחים, חלון שעל גביו על גבי ההשפעה, שופכין לתוכה מהחלון להשפעה מים בשבת, כיוון שההשפעה גבוהה עשרה טפחים, הרי הרמה הזו היא רשות היחיד כמו הבית. כותבים הרשב"א והריטב"א שהתנא נוקט במשנה מים משום שהם נבלעים בהשפעה ואינם מתגלגלים מעלה. והוא הדין לשברי כלים ודברים מאוסים שאין לו עניין בהם, שאף אם יתגלגלו לרשות הרבים, אין חשש שיתלה מרשות הרבים ויניחם בהשפעה, ונמצא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל אין זורקים להשפעה חפצים העלולים להתגלגל משם לרשות הרבים, ויש חשש שיבוא להחזיר את החפצים להשפעה ונמצא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף צדיטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במילוי מים בשבת מעבור דרך החלון. שנינו במשנה, בור ברשות הרבים וחולייתו גבוה עשרה טפחים, חלון שעל גביו ממלאים הימנו בשבת. מקשה הגמרא במאי עסקינן, באיזה אופן מדברת המשנה? אילה, אם הבסמוכה, אם נאמר שהבור וחולייתו סמוכים לבית בפחות מארבעה טפחים, למה לי חוליה עשרה? מדוע צריך שהחוליה תהיה גבוהה עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים? הרי גם אם חוליית הבור אינה גבוהה עשרה טפחים, מכל מקום הבור הוא רשות היחיד, כיוון שמן הסתם הוא עמוק עשרה טפחים, ונמצא שהוא מכניס מרשות היחיד לרשות היחיד, ורשות הרבים אינה מפסיקה ביניהם, שכיוון שהמרחק שבין הבור לבית הוא פחות מארבעה, הרי הוא מקום פטור, ומותר להעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור. והריטב"א מפרש בשם התוספות שכוונת הגמרא להקשות, מדוע יש צורך בחוליה גבוהה עשרה טפחים, הרי די אם במקום הרווח שבין הבור לכותל, יגביה את הקרקע שלושה טפחים ויחשב למקום פטור. כותב הריטב"א שיש דוחק לפרש כך בלשון הגמרא. זה הרעיון של השאלה, אבל המילים של הגמרא לא מסתדרות לפי ההסבר הזה. תרץ את הגמרא מר אבו נחה במאי עסקינן, משנתנו עוסקת במופלגת מן הכותל ארבעה. הבור וחולייתו רחוקים מקיר הבית ארבעה טפחים. וטעם הדעיקה חוליה עשרה, הטעם שמותר לדלות מים מהבור ולהכניסם לבית דווקא משום שחוליית הבור גבוהה עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, באופן שהדלי עם המים יוצא מהבור שהוא רשות היחיד ועובר ברווח שבין הבור לבית, ואף שהרווח הוא ארבעה טפחים מכל מקום, כיוון שהדלי עובר למעלה מעשרה טפחים, הרי זה מקום פטור ונמצא שמכניס את הדלי מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור. עלק החוליה עשרה, אבל אם לא הייתה חוליית הבור, דהיינו האפר שסביבות הבור לא היה בגובה של עשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, אסור לדלות מים מהבור בשבת, שהרי כמטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, הוא מטלטל את הדלי עם המים, מרשות היחיד שזה הבור, אל רשות היחיד שזה הבית, דרך רשות הרבים שזה הרווח שבין הבור לבית, שעד גובה 10 טפחים נחשב להעביר רשות הרבים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבי יוחנן אמר אין צורך להעמיד את המשנה בבור המרוחק מקיר הבית 4 טפחים, משום שאפילו תימה בסמוכה, אפילו נאמר שהבור סמוך לבית בפחות מ4 טפחים, הקמה שמלן משנתנו מחדשת, הבור וחולייתו מצטרפים ל10, שאף אם הבור בלי החוליה אינו עמוק 10 טפחים, מכל מקום אם יש 10 טפחים מקרקעית הבור עצוף החוליה, נעשה הבור רשות היחיד. דנה הגמרא בזריקת מים להשפעה דרך החלון בשבת. שנינו במשנה השפעה ברשות הרבים גבוה 10 טפחים, חלון שעל גביו, מהחלון אפשר לשפוך שופכין לתוכה, לתוך ההשפעה, מים אפשר לשפוך לשם בשבת. תמאה הגמרא ולא חיישין על שמה תינטל ההשפעה, וכי אין מקום לחשוש שמה תינטל הרמת ההשפעה ויהיה גובה פחות מ10 טפחים, ובאופן זה דינה כקרמלית. או שתינטל ההרמה לגמרי ויהיה המקום רשות הרבים, הוא ימשיך לזרוק לתוכה מהבית שלו, מחלון הבית שלו, שזה רשות היחיד, ונמצא מוציא מרשות היחיד לקרמלית או לרשות הרבים. ואמר רבין ברבדה, אמר רבי יצחק, בשמו של רבי יצחק, מעשה במבוי אחד סתום, כלומר, רחוב שבראשו האחד מחיצה של חצרות הבתים ובני החצרות, יוצאים דרך המבוי, דרך הסמטה לרשות הרבים הנמצא בראשו השני. בשני צידי הרחוב אין חצרות, אבל יש מחיצות. והיינו שצידו אחד קלה לים, והמדרון בשפת הים עמוק 10 טפחים, וזה נחשב למחיצה. וצידו אחד קלה להשפע, הרמת השפע שגבוהה 10 טפחים. ובא מעשה לפני רבי ושאלו, האם דינו כדין מבוי סתום שהתירו לטלטל בו על ידי לחי או קורה שישימו בכניסה אל המבוי, הכניסה שמפרידה בין הסמטה הזו לבין רשות הרבים, ולא אמר בו לא איסור ולא יתר. כלומר רבי לא אסר לטלטל בו, אבל גם לא יתיר לטלטל בו. ומבאר את הגמרא, יתר לא אמר בו, למה רבי לא רצה להתיר לטלטל בו, דחי שינן שמה תינטל ההשפעה, שמה הרמת ההשפעה תינטל ותתבטל המחיצה שמצד זה, ויעלה הים סרטון. הים יעלה לשפתו טיט ורפש ויתייבש המדרון, ושוב לא ייחשב שפת הים למחיצה. כי כדי שהמדרון ייחשב מחיצה, צריך שהשיפוע יהיה תלול כך שיעלה לגובה של 10 טפחים בתוך מרחק של 4 אמות. בלשון הגמרא במסכת שבת בדף קוף, תל המתלקט 10 מתוך 4. כאשר הים מעלה סרטון, נעשה המדרון פחות תלול, ושוב אינו מתלקט 10 מתוך 4 אמות. אילו רבינו חנן כתב שהחשש הוא שמא תינטל ההשפעה, וגם יעלה הים סרטון, ויעשה הקרקע מקום הילוך לרבים, ונמצא שם מבוי מפולש משני צידיו לרשות הרבים, וצריך תיקון שיוכלו לטלטל בו. אז לכן רבי לא רצה להתיר את הטלטול שם. אבל גם איסור לא אמר בו דעקה אם אין מחיצות. עכשיו קיימות מחיצות, ואם כן מדוע במשנתנו לא חשש רבי שמא תינטל ההשפעה ותיעשה כרמלית, וממילא תיאסר שפיכת ההשפעה מהחלון אל הרמת ההשפעה. תרץ את הגמרא לא קשיא, הדי יחיד, רבי חשש שמא תינטל ההשפעה כי היא הייתה של יחיד של אדם אחד, והיא אומנם עשויה להינטל. הדי רבים, אבל משנתנו עוסקת בהרמת השפעה של רבים, שאין הדרך לפנותה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השלישית, בדף צדיתת עמוד ב'. המשנה מבארת דין טלטול תחת האילן. אומרת המשנה, אילן שהיה מייסך על הארץ, שענפיו נוטים למטה מכל צדדיו סביב ומגיעים הצמוך לארץ, ובאמצעו נוצר חלל בגובה 10 טפחים. אבל אם אין תחתיו חלל גבוה 10 טפחים, אין מטלטלים תחתיו אלא 400, כמבואר במסכת שבת בדף זין עמוד א'. כל שאין בגובה חללו 10 טפחים, אינו רשות היחיד אלא כרמלית, ואין מטלטלים בו אלא 400. כותב המשנה ברורה בסימן שין סמך ב' סעיף קטן ו' בשם התוספת שבת, שכשיש בו גובה 10 טפחים ברוחב 4 טפחים, מטלטלים תחתיו גם במקומות הנמוכים מ10 טפחים, כי דינם כחורי רשות היחיד המותרים בטלטול, כמו שמבואר בגמרא במסכת שבת בדף זין עמוד ב'. אם כן, אילן שהיה מסך על הארץ, שענפיו נוטים למטה מכל צדדיו סביב ומגיעים הצמוך לארץ, ובאמצעו נוצר חלל בגובה 10 טפחים, אם אין קצה נופו, נוף הכוונה הענפים והעלים, גבוה מן הארץ 3 טפחים, שאז תיחשב המחיצה שנותרה שמגיעה עד הארץ משום דין לבוד. דין לבוד הכוונה דבר הסמוך לדבר אחר במרחק פחות מ3 טפחים, וזה נחשב כסתום. אז אם אין קצה נופו גבוה מן הארץ 3 טפחים, שאז נחשב שמגיע עד הארץ משום דין לבוד, מטלטלים תחתיו גם ביותר מ400, כיוון שהענפים נחשבים כמחיצה. והרי זה כרשות היחיד המוקפת מחיצות בגובה 10 טפחים שמותר לטלטל בתוכה. ובמסכת סוכה בדף חף דלת עמוד ב' אמרו שצריך שימלא האוויר שבין הענפים בעיצים או בקש, ויקשור את הענפים שלא תנידם הרוח, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה נחשבת מחיצה. מבארת המשנה, דין ישיבה על שורשי אילן, היו שורשיו של האילן יוצאים מן הקרקע וגבוהים מן הארץ, שלושה תפחים לא יישב עליהם במקום גובעם, אבל במקום הנמוך שבהם אין בו איסור זה. ולמה כשהשורשים גבוהים מן הארץ שלושה תפחים לא יישב עליהם? כי הם נחשבים כאילן, ושנינו במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב', והילו אין משום שבות, מה האיסורים שגזרו חכמים לא עולין באילן, שם היתלוש, אבל כשאינם גבוהים שלושה תפחים, הרי הם כקרקע ומותר להישב עליהם. והיינו שאין מדובר בגוף האילן בתחילת הגזע, אלא בשורשי האילן שעולים ובולטים מן הקרקע כמו באילנות סקיינים. כותב רבינו יונתן, שאף שהגזירה שאין עולים באילן הוא משום שם היתלוש, וזה אינו שייך בשורשים אף כשגבוהים משלושה תפחים מן הקרקע, מכל מקום לא חילקו חכמים בזה ואסרו משום גזירה זו כל תשמיש באילן. גם במקום שאין חשש שם היתלוש. זו היה המשנה השלישית שלנו, בדף צדי תת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מגבילה הגמרא את היתר לטלטל תחת אילן כשענפיו משמשים לו כמחיצות. אמר אבונה ברדר רב יהושע, אין מטלטלין בו תחת אילן זה יותר מארבע אמות, כשהשטח שתחת האילן המוקף ענפים הוא יותר מבית צעתיים. מקום הראוי לזריעת שני סעין חיטים, כדין קרפף יותר מבית צעתיים, המבואר במשנה לילד דף חב ג' עמוד א', ומופיע כמה פעמים במסכת שלנו, שזהו שטח של 5,000 אמה מרובעות. ואף כשנטו בתחילה את האילן לשם תשמיש שתחתיו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה טעם האיסור של הטלטול בו? והרי כל היקף מחיצות לשם דירה, אף שהוא גדול ביותר, רשות היחיד גמורה היא ומותר לטלטל בכולה, ולא נאמר איסור טלטול ביותר מבית צעתיים, אלא בגינה וקרפף, שמקומות שלא יקיפום לשם דירה, כמבואר במשנה לילד דף חי עמוד א'. מבארת הגמרא, משום דהווי, המקום הזה שתחת האילן, נחשב לדירה שתשמישה לאוויר, שנעשית בשביל האוויר שחוץ עלה, כדי שידורו בה שומרי השדות, לצורך שמירת השדה שסביבותיה, או שנעשתה עבור הרוצים לעמוד בה לשאוף אוויר, אומר המאירי. והיא אינה דירה גמורה הנעשית לצורך תשמישים שבתוכה, וכל דירה שתשמישה לאוויר שסביבותיה, אין מטלטלים בה כששטחה יותר מבית צעתיים. שכן שנינו בברית הלל בדף חב ב' עמוד א', כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה כגון דיר וסער, מוקצה וחצר, אפילו בית חמשת קורים ובית עשרת קורים מותר. וכל דירה שתשמישה לאוויר כגון בורגנין שבשדות, בית צעתיים מותר, יותר מבית צעתיים אסור. שכיוון שדירה זו אינה עשויה לצורך עצמה לדור בתוכה, כי אם לצורך האוויר החיצוני, אין זה נחשב כהיקף גמור לדירה, שהרי על כורחו הוא דר שם, שאינו צריך לה אלא להגן מפני החמה ולא את הדיורים בה. וכל מקום שלא הוקף לדירת אדם, החמירו בו חכמים, כשהוא גדול יותר מבית צעתיים, להיות נידון כקרמלית. כך פירוש רשי לאל בדף תדבב עמוד א'. וממה שכאן כותב רשי, שהחיסרון בדירה הזו, משום שאינה לדור בתמיד, משמע שאם דר בתמיד יומם ולילה, מטלטלים בתוכה כדירה גמורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה-99, דף צדיתת במסכת עירובין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לעמוד ברשות הרבים ולטלטל ברשות הרבים תוך ארבע אמות? שאלה שנייה, כשמוצאים מרשות לרשות באיזה אופן, אף שאין הנחה במקום שיש בו דלת על דלת חייו, ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין כשאכל דבילה בלא ליטול ידה והכניס ידו לפיו, ומדוע? שאלה רביעית, מדוע גם לחכמים אסור לעמוד ברשות היחיד ולשתות ברשות הרבים? שאלה חמישית, מדוע השתייה עצמה אין בה הוצאה מרשות לרשות? התשובה ברשי. השאלה האחרונה, מה כוונת המשנה באומרה וכן בגת? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי. אז זורק חפץ מרשות לרשות או מתחילת ארבע לסוף ארבע אמות ברשות הרבים וקודם שינוח כלתו אחר בידו או כלתו כלב או נשרף פטור, משום שאין זו הנחה שנתכוון לה. לפיכך, אם נתכוון בשעת זריקה לכך, חייב. מי שהיה אוכל תרומה בידיים טמאות כגון דבילה שלא הוכשרה לקבל תרומה והכניס ידו לתוך פיו ליטול צרור, אם ייפך נתמת הדבילה ברירו, שהרי נטמע ביד מפני שעקרו, ואם לא ייפך תאורה, שהמשקה שבפיו קודם שיהפכנו, או ימוצצנו לאוציו, דומה למים שלא נתלשו, אלא עדיין הם בקרקע, אינם מתאמין ואינם מתאמים אלא ברצון. וזה אינו רצונו, אלא ליטול הצרור. הנותן יין לתבשיל חם או שנתן שמן לגדירה באילפס, כשאין מרותחין, נקבעו למעשר, מזג יין במים חמים נקבע, ואין צריך לומר אם בישל היין, ואפילו בגט שאסור לשתות ממנו עד שיעשר. לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויחבר ידו למזחלה, שהוא צינור ארוך המונח לאורך הגג, בתוך ג' תפחים סמוך לגג, ולקבל המים ממנה, שכיוון שהוא בתוך ג' סמוך לגג, חשוב כגג ואסור, בין אם למעלה מעשרה תפחים, בין אם למטה. אבל מותר לקלוט מן האוויר, אפילו אם ידו תוך ג' המסחלה. הייתה מסחלה בולטת ג' מן הגג, וכן סתם צינור שבולט ג' יכול לחבר ידו עליהם ולקבל המים. וכגון שאין בהם דלת על דלת הפכים, והם למטה מעשרה תפכים, אבל אם יש בהם דלת על דלת, אפילו אין בהם דלת על דלת, והם למעלה מעשרה, אסור. בור ברשות הרבים וחוליה סביבו, אם עומד בתוך דלת תפכים לרשות היחיד, מותר למלות ממנו לרשות היחיד, אפילו אין החוליה גבוה עשרה. אם הוא רחוק דלת מרשות היחיד, אין ממלא ממנו, אלא אם כן תהיה החוליה גבוה עשרה. השפעה ברשות הרבים שגובה עשרה ורוחבה ארבעה, אם משל רבים מותר לזרוק לה מרשות היחיד הקרוב לה, ולא חוששים שמה יתגלגל מן ההשפעה לרשות הרבים, ויחזירנה מרשות הרבים אל ההשפעה, כי אין דרך לזרוק להשפעה אלא דברים מאוסים, ואם הערימה של יחיד, ערימת ההשפעה, אסור, משום שיחיד עשוי לפנות את ההשפעה שלו ויבוא לשפוך שם מים כדרכן, ונמצא ששופך ברשות הרבים. אילן שענפיו יורדים למטה, אם אינם גבוהים שלושה תפחים מן הארץ, ועיקרן במקום שמחוברים לאילן, גבוה עשרה תפחים, חשוב מחיצה, הוא מותר לטלטל בכולו, והוא שימלא האוויר שבין הענפים ביצים או בקש, ויקשור הענפים שלא ינידם הרוח, כי כל מחיצה שינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה, ודווקא עד גודל של בית צעתיים. אבל אם השטח שתחת האילן יותר מבית צעתיים, לא. אפילו אם נטעו לכך, כיוון שאינו עשוי לדור בו, אלא להסתופף בצילו, לשמור השדות. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים עם משנה יומית.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה י' א'. המשנה ממשיכה בוידוי המעשר, לאחר שדרשנו במשנה הקודמת התחלת הפסוק הראשון של הוידוי, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, מוסיפה משנתנו לדרוש את המשכו של הפסוק, ככל מצוותך אשר ציוויתני, היינו שנתן את המעשרות כסדרם, שלא יקדים מעשר ראשון לתרומה ולא מעשר שני למעשר ראשון. אומרת המשנה, אבל אם יקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתוודות, כלומר שדבר זה אנו לומדים מהפסוק הזה, שהמקדים מעשר שני למעשר ראשון אינו יכול להתוודות. אבל המקדים מעשר לתרומה יכול להתוודות שהמעשר הוא כתיקונו, אלא שבתרומה עשה שלו כעוגן שהיה לו להקדימה, והוידוי אינו על התרומה אלא למעשרות. לא עברתי ממצוותיך, היינו, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו, כששני המינים קיליים זה בזה, ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש. לא מן החייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב. ולא מן החדש על הישן מפירות של שנה זו על הפירות של שנה שעברה, ולא מן הישן על החדש, שנאמר עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השנה, שנה שנה, ולא משנה זו על חברתה. ולא שכחתי, היינו, לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו, שהמפריש תרומה ומעשרות מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. וכן מברכים על פדיון מעשר שני ועל הפרשת חלה, ואף על פי שהברכות מדרבננם, מכל מקום הסמיכו את הברכה הזו על הכתוב. מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה י' ב'. לא אכלתי בעוני ממנו, לא אכלתי מן המעשר שני ביותי עונן. מי שמת לו אחד מקרוביו, לא עלינו שהוא חייב להתאבל עליהם. כל יום המיטה הוא נקרא עונן מדברי תורה, ואפילו על אחר הקבורה. בלילה של אחר יום המיטה, וכן ביום הקבורה שאינו יום המיטה, הרי אינו עונן מדאורייתא אלא מדרבנן. ומפסוק זה למדים איפה שמעשר שני אסור באכילה לעונן. אבל אם אכלו בענינה, מי שאכל מעשר שני בענינות, אינו יכול להתוודות, שהרי אינו יכול לומר לו, אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה, מכאן דרשו, אם יפרישו בתומה, כלומר שהטבל היה טהור, והוא יפריש ממנו מעשר שני ביותו תמה, ונמצא שתימא את המעשר, אינו יכול להתוודות, ולא נתתי ממנו למת, פירוש הדברים, לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת. שמעתי בכל השם אלוקיי, דהיינו, הביאתיו לבית הבחירה, כלומר לירושלים, למקום המקדש. כנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגנך וגומר. עשיתי ככל אשר ציוויתני. כוונת הכתוב להשלמת המצווה כולה, דהיינו, שמחתי ושמחתי בו. אכלתי את המעשר בשמחה ושמחתי אחרים שנתתי להם בפנים יפות ובשמחה. מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה י' ג'. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, כוונת הדברים, עשינו מה שגזרת עלינו, קיימנו את מצוותיך, אף אתה עשה מה שהבטחתנו. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות. כנאמר ברוך פרי ותנך, ואת האדמה אשר נתת לנו בטל ומטר ובבלדות בהמה. כנאמר ופרי אדמתך ופרי והמתך, שגר על אפיך ואשתרות צונך. כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, כלומר ברך את האדמה שתהיה ארץ זבת חלב ודבש, כדי שתיתן טעם בפירות, שיהיו הפירות שמנים ועסיסיים ומשובחים בטעמם, שככל שהארץ שמנה יותר, טעם הפירות משובח יותר. מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה י' ד'. מכאן אמרו, ממה שנאמר בבידוי מעשר ואת האדמה אשר נתת לנו למדנו, ישראלים וממזרים שנולדו מאחת האריות מתוודים, אומרים את הבידוי, אבל לא גירים ולא עבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ, הם לא יכולים לומר, האדמה אשר נתת לנו. רבי מאיר אומר, אף לא כהנים ולוויים שלא נטלו חלק בארץ. רבי יוסי אומר, יש להם הרי מגרש, ולכן גם הכהנים והלוויים מתוודים. מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה ט"ו, המשנה החותמת את המסכת. יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה אחרי שמעון הצדיק, העביר הודיות המעשר, ביטל את אמירת וידוי המעשר, מפני שלא היו יכולים לומר, וגם נתתיו ללוי, לפי שהיו נותנים את המעשר הראשון לכהנים ולא ללוויים. כשעלה עזרא, לא עלו עמו מבני לוי, ולכן כנסם נתן להם כנס שלא ייתנו את המעשר הראשון ללוויים אלא לכהנים. אף הוא, יוחנן כהן גדול, ביטל את המעוררים שהיו הלוויים אומרים בכל יום בשעת קריאת השיר על הקורבן, אורה למה תשען השם, וביטל יוחנן כהן גדול את אמירת הפסוק הזה, כי אמר וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא, הרי נאמר הנני לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ברם לא נאמר הפסוק הזה, אורה למה תשען השם, אלא בזמן שישראל שרויים בצער והגויים בנחת ובשלווה, שואיל ויש הסתרת פנים, הרי זה כביכול כאילו הייתה שינה לפני המקום, אבל בזמן שבית המקדש קיים וישראל יושבים על אדמתם, אין ראוי לאומרו. וגם יוחנן כהן גדול ביטל את הנוקפים שהיו מכים לעגל של הקורבן בין קרניו וסורטים בו שריטות כדי שיפול לו דם בעיניו ויתבלבל, ועל ידי כך יהיה נוח לכפותו ולשוחתו, כי העגל היה נראה כבעל מום. ועד ימיו, אומרת המשנה, היה פטיש מכה בירושלים בחולו של מועד, שהיו מכים בבתי המלאכה בפטישים ועושים במלאכת דבר העבד שהיא מותרת בכל המועד, וביטל יוחנן כהן גדול את הדבר הזה, לפי שכל הפטישים נשמע למרחוק ויש בזה משום זלזול המועד, ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמי. ואם יוחנן כהן גדול היה צריך לשאול על הפירות שהוא לוקח מחברו, אם הם דמי, היינו פירות שנלקחו מעם הארץ, וספק אם הופרשו מעשרותיהם, לפי שתיקן יוחנן כהן גדול שכל הלוקח פירות דמי אינו צריך להפריש מהם אלא תרומת מעשר ומעשר שני בלבד. אבל מעשר ראשון ומעשר עני, קורא להם שם ואוכלם בעצמו ואינו נותנם ללוי ולעני. כי הוא יכול לומר להם, המוציא מחברו עליו הראיה, כלומר שיביאו ראיה שהפירות הם טבל ואז יתלו את מעשרותיהם. סליק מסכת מעשר שני. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, כאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, חפתת בחשבן תשפ"א, ערב ראש חודש כסלף תשפ"א. הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. סיימנו בסייעת הדשמי הענקית את הדף התשעה ותשעים, דף צדיתת במסכת העירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, א' בכסלב, ראש חודש כסלב. תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד את הדף המאה, דף קוף, במסכת העירובין. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות. חודש כסלב מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.